שבוע שנקרא בעזרת השם פרשת ויחי, וגם השיעור הזה בעזרת השם להצלחת כל חיילי ישראל, אנשי כוחות הביטחון, בכל מקום שהם, שהשם ישמור אותם, ויחזרו לביתם בריאים ושלמים, וכל איבריהם, גידיהם וחושיהם, וכל הפצועים, שקודם כל יתרפאו, והשבויים והחטופים שיחזרו לביתם בריאים, בנפש ובגוף, והקדוש ברוך הוא יתמלא על כולנו ברחמים בגאולה שלמה מתוך חסד ורחמים, וכן יהי רצון ונאמר
אמן.
אמן, איזה אמן יפה הוא אמר הצדיק הזה. מה אמרת?
אפילו מלכנו, אתה אומר.
ודאי.
אבל למה השאלה הרבה שלא
צריכים? אני לא יודע מי אמר שלא, אנחנו לא חיכינו, אבל גם כן, גם לא חיכינו שהרבנות תוציאה לחייל לומר. מרגע שהבנו שיש מצב קשה,
הרבנות, הרב לדלאוך, דוד לאוך.
אז התחלנו מיד לומר, אבינו מלכנו, כי אנחנו מבינים את המצב. פחות או יותר, אנחנו לא מבינים עד הסוף, כי אנחנו לא יודעים הכל, אבל...
הוא אמר שהסיבה שלא אומרים זה בגלל שזה הפך להיות... אבינו מלכנו צריך לצעוק, אם לא צועקים אין טעם להגיד.
כן, אני מבין...
אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה.
אני מבין אותו, רק אני אומר לך, בלי לחלוק עליו, חס ושלום. כל הרבנים הגדולים, כבודם במקום המונח. רק אני אומר לך שאם גם את אבינו מלכנו תיקח לנו, אין לי שום קשר יותר למלחמה הזאת. ומה התחברתי? שמישהו יראה לי איזה סרטון, אז אני מחובר. לפחות אבינו מלכנו. כך אמר גם הגאון הרב גמליאל, על אלה שמניחים רבנו אותם תוך כדי שאומרים שני פרקי תהילים להצלחת החיילים. אז הוא אמר, דווקא התהילים הללו שאומרים, זה מה שכתוב בראשונים, שתפילה על צרה היא תפילה דאורייתא. עכשיו אתה מחליף תפילים. כך אמר לי אחד מהחברים, אני מבין את זה, רק אני מבין שגם אין לנו כוח לניסיון להתמשך. זה לא שבא ניסיון, שבוע היינו במתח, נתנו מכת מחץ, סיימנו. דוד משה זה לא ככה. מלחמה זו נמשכת, כאילו אנחנו נלחמים עם רוסיה.
אנחנו לא רואים
לך.
לא רואה. כאילו אנחנו נלחמים עכשיו עם מצרים. לא הבנתי, כמה עזתים. יחפים.
מיליון שמונם.
כמו ג'וקים הרב, ג'וקים. אבל בסדר, זה חלק מהגלות שאנחנו נבין שאין פה כוחי בעוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, אלא אנחנו צריכים להתחזק אנחנו בעצמנו. לכן, אפילו שאני מבין מה שהוא אומר, ויש קר לי רחב לומר שזה נכון, הלב שלי לא נותן להפסיק לומר אבינו מלכנו. אפילו אם אחד החזנים יגיד מכל הלב פעם אחת, וכולם משתדלים אצלנו לומר, אני בטוח שזה יוסיף כוח רוחני עצום למערכה.
אני יכול להגיד את זה
ביחד. בטח, זה שאלה, ודאי. אז זה בלי נדר ובעזרת השם, כל אחד מאיתנו ישתדל מאוד 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 להתפלל עבור החיילים שלנו.
יש לך את ההחלטה, מה שהרב אמר, מה אני אמרתי להוביל את
זה.
אבל לא נעשה מחלטה,
שישאר כאן. טוב, טוב. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שהפרשה שלנו, פרשת ויחי, מסיימת את חומש בראשית. ובעצם, אם תחילת החומש, שזה תחילת התורה בעצם, מדברת על בריאת האדם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז פרשת בראשית מציינת את בריאת האדם, את תחילת ההוויה האנושית. פרשת ויחי מדברת על הסוף של האדם השלם כשמגיע הקץ. מגיעה השעה שהוא נפגש עם מי שאמר והיה עולם, כשהוא נפטר. איך קוראים לפרשה הזאת? פרשת מיתת יעקב. התורה מכנה את זה ויחי יעקב. למה? לא. כי פטירה אצל הצדיקים זה התחלת החיים.
דווקא אצל צדיקים?
כן, כי רשעים אומרים לך שהם חיים פה בעולם הזה. מה אומר לך? בוא נעשה חיים. מה הכוונה בוא נעשה חיים? משה, מה הבנת?
הרשעים חיים בעולם הזה.
מה הכוונה? מה זה בוא נעשה חיים?
כן, סבבה, הכל בסדר.
לא, לא, אתה בן תורה. לא איפה שאני אשתמש, נשים את זה שם רק, תודה רבה. ככה שאני אשתמש בך, תגיד, אתה נורמל. בין כמה, לא בלי להרגיש ככה ככה. זרו ככה.
על הפעד אצלו.
תראה מה הוא עושה זה. הופה, הופה. לא, הוא רציני הבחור. לא יודע מה הוא רוצה. חתן שנה ראשונה מותר לו הכל. אנחנו מבינים מה הוא עובר, בסדר.
לא כך מפתח.
אז מה זה נקרא? זה נקרא חיים. הפטירה של הצדיקים אחרי שהם המיתו עצמם בועלה של תורה בעולם הזה. יכלו לעשות דברים שהם אסורים ומנעו את עצמם. כבוד הקדוש ברוך הוא, אז הם המיתו את הגוף. מגיעה השעה שהם נפרדים מהגוף ומתחברים לחי החיים ברוך הוא, השתבח שמו בורא עולם, ואז מתחילים החיים האמיתיים. חיים שאין להם קץ. חיים נצחיים. לכן הפרשה נקראת ויחי יעקב. ואפילו שבדרך כלל בדור שלנו, דור הדרור והחופש, אסור לדבר על מוות. זה כמו מילים גסות. רק מזכיר על מישהו שנפטר, הוא אומר לך, תפו, 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 ודופק על כל דבר שיש שם, חמסה, חמסה, אתה אומר לו, מה קרה? שלא ישמעו, מה זה שלא ישמעו? למה, מלאך המוות עובד שרירותית? הזכרת אותו, הוא מגיע. יש רשימה מסודרת, יש תאריכים מדויקים, אפשרות מדויקות. ככה, מה זה פה, הפקרות? לא? פשוט לא, תנה לי. רק מה, אל תפתח פה, שהוא לא יגיע. טוב, נניח שזה בסדר, נניח. מה יותר נכון? היותר נכון זה לא ללכת כסומה בערובה, לא להיכנס עם הראש בתוך האדמה ולהגיד אין פה כלום. אלא, כן, לא כמו בת יענה, אלא לדעת שיש דבר כזה. אז אני לא אדבר איתכם מה קורה מיד אחרי הפטירה, זה יש מספיק רבנים שיעשו. אני רוצה להתבונן איך יעקב אבינו מלמד אותנו להשאיר צוואה בעולם הזה. מה רוצה יעקב? הוא קורא לכל הבנים, ויקרא יעקב לבנה, ויאמר, אספו ואגיד אתכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושמרו בני יעקב, מה הוא רוצה? בואו, בואו. אז הרבה מאוד יש מה לדבר על מה שיעקב עושה, אני רוצה לנקול, לפני שהוא מקבץ את הבנים, אומרים לו ליוסף שאבא שלו חולה. ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה. אז מה הוא עושה? רץ מהר לבקר את אבא, הוא לוקח איתו את שני ילדים, מנשה ואת אפרים. טוב, יעקב מבקש ממנו לא לקבור אותי במצרים. כבר אנחנו מוצאים צוואה, איפה הקבורה? אני כן אזכיר את זה כחובה קדושה לדעת. פעמים רבות שאדם מגיע הקץ, הוא נפטר, בניו אחריו בהלם גדול מהגודל של האבדה, אין להם זמן להתעסק בחשבונות, איפה לקבור, ליד לקבור, והם נופלים בזה. הם לא עושים את זה במזיד חס ושלום, הם שוגגים, אולי אנוסים בידי צערם, אבל צריך לדעת שאם אדם היה שומר שבת כל ימי חייו, הוא צריך להיקבר בחלקת שומרי שבת. וזה מזיק לו מאוד להיות קבור ליד אדם שלא היה שומר שבת, בלי לדון את מי שלא שמר שבת, אנחנו לא באים אליו בטענה. לא באנו ואמרנו עכשיו למה לא שמרת שבת, זה עסק שלו מול קונו, אף אחד לא שופט אותו, אנחנו לא יודעים איפה הוא נולד, איפה הוא גדל, מה הוא חונך, לא דיברנו. אבל אתה בן אדם שכבר שמר שבת כל החיים, אתה צריך להיקבר ליד שומר שבת. הדבר השני, לפעמים אין מקום, אומרים למשפחה, אתה רוצה? יש קבר אחד כאן, ושמים אותו בין שתי נשים, או ליד אישה שהיא לא אשתו, הדבר הזה לא טוב. צריך לדעת את הדברים האלה. לא להגיד, אני חי עכשיו. יגיע שאתה פטירה, שיסתדרו. גדולי עולם, ישאירו צוואות, החל מגיל 70. למה? אם מישהו נתנו בהם 70 שנה, כותב צוואה, אחרי זה בשם האריך ימיו, גיל 75, עושה תיקונים לצבא אם הוא חושב עוד דבר, גיל 80, עוד פעם, 85, עוד פעם לדעת, זה קיים. ממילא, כמו שהגאון חידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, קודש הקודשים. הוא השאיר כסף מיוחד לכל ענייני הקבורה. כסף את תכריכין מפשטן טהור, כמו שכתוב שזה הכי טוב לנפטר. הוא השאיר כסף שאברכים יאמרו משניות לעילוי נשמתו במשך שנה תמימה. קחו כסף, שאף אחד לא יעשה את זה עכשיו בטובה, שיעשה את זה בשכר, ואז הוא ילמד כמו שצריך. למה אתה לא סומך על הילדים שלך? הוא אומר, לא צריך. יש לי כסף, הכסף הזה שמור לצרכים שלי כשאני צריך עזרה בעולם האמת. ככה יעקב אבינו דואג לפני שהוא נפטר להשביע את יוסף. אל נא תקברני במצרים. טוב, זה הבן שלך, מספיק שאמרת, לא, 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 לא. שים לידך תחת ירחי, תשבע לי. למה? הוא אומר לו, כי זה קריטי איפה אתה נקבר. זה קרדינלי, זה לא דבר שאפשר להעביר אותו ככה. טוב, יוסף נשבע. ואז יעקב רואה שני ילדים. הוא לא בדיוק רואה, כי התורה מעידה בעיני ישראל, כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. אז הוא לא בדיוק רואה. ואף על פי כן, שמגיש יוסף את הבנים שלו, את הנכדים של יעקב אבינו, את מנשה ואפרים, לברכה, שואל אותו יעקב אבינו, מי אלה? וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? אוריאל אמרנו שהוא לא היה רואה, אז הוא ראה או לא ראה?
אולי מקרוב הוא ראה
טוב, הוא אומר שהוא ראה שהם לא ראינו ברכה, ואתה אומר רוח הקודש. ברגע שקרב יוסף את הבנים שלו, את מנשה ואת אפרים, אומר יעקב, הילדים האלה לא ראויים לברכה. כך רש"י מביא המקום. למה? כי עתידים לצאת מהמי יהוא בן נמשי למשל, ירובם בן נבט. כשהוא אומר לו מי אלה, מה הוא אומר לו? בניי הם. מה קרה אבא? אמר לו יעקב, שם אלוקים מלווה אותי. שכשאני יצאתי לדרך בציווי אבא ואמא, וראיתי את אותו חלום, ואמרתי, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, שם אלוקים הוא עמדי, הוא הולך איתי. אז כל מקום שאני נמצא, יש השראת שכינה, ואני רואה את שם אלוקים בצורה מסודרת. פתאום כשהגיעו הילדים האלה לפניי, אני רואה ששם אלוקים השתנה לאותיות מי אלה. אותיות אלוקים, אבל לא לפי הסדר. מי אלו שהפכו את השם של אלוקים? כנראה שעתידים לצאת מהם אנשים לא צדיקים. אז אמר לו יוסף, בניי הם. בניי, ראשי תיבות, לא לפי הסדר, יהוא בן נמשי. ירובעם בן נבט. אמר לו, אבא, אפשר להסתכל על הרשעים שיצאו מהם. אבל בניי זה גם כן ראשי תיבות יהושע בן נון. גם הוא עתיד לצאת מהם. בוא נסתכל על הטוב. ואם תאמר, למה באמת עתידים לצאת מהם? אומר לו, אבא, הם בניי. הם לא גדלו בחממה בארץ ישראל, עם סבא הגדול יצחק, ואבא יעקב, וכל האחים שלי שהם קודש קודשים, אז הילדים שלהם מן הסתם ראו רק קדושה. הם חיים בתוך מצרים, ערוות הארץ, המקום הכי טמא בעולם אז. וזה לא שאני בפינה שלי יכול לעשות איזה בית חב"ד קטן, שאני מקיים בו אורח חיים דתי, שמרני, חרדי, איך שתרצה תקרא לזה. אני משנה למלך. כל העולם באים כל הזמן לישיבות. כל הזמן כתבים ועיתונאים, ומזכירים כל הזמן. הילדים האלה נכנסים ויוצאים בבית המלכות אלפי פעמים במהלך חייהם. ואף על פי כן, מרגע שאבא הגיע לפה, הילדים שלי רק רצים לשמוע תורה ממך. מיד אמר לו, תביא לי אותם. ואז יעקב משתנה כביכול 180 מעלות. מה הוא עושה? ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוהים, כאפרים וכמנשה. כלומר, כל אבא לדורות עולם שיברך את הילדים שלו, בין אם זה יהיה בליל שבת, יום שבת, או סתם יום של חול, מה אומר לו? ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. למה? מה זאת אומרת? המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק בדגול ארון בקרב הארץ. למה אמרת לפני דקה שהם לא ראויים לברכה, פתאום אתה מברך אותם ואתה אומר שכל היהודים יברכו ככה? מה קרה ליעקב? אומרים רבותינו, באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל מה שעתידים בניו לעבור, ואיך שישראל היו נפוצים בכל המקומות בעולם. ואז הם הראו שהגויים יש להם שני דרכים לחסל את היהודים. דרך אחת, כמו שהחמאס עשה, שם יחריד את החמאס במהרה. דרך שנייה, לא צריך להרוג. התבוללות. בואו נהיה עם אחד. כמו שיוון עשו. הכל בסדר. בואו נעשה נשפים משותפים, מסיבות משותפות. אנחנו נבריק אתכם בתוך צמרת ההנהגה. אתם תהיו חלק מאיתנו ממש, עם אחד. אם אני שואל אותך עכשיו, מה יותר גרוע?
השני.
מה יותר גרוע? למות על ידי גוי מבחינה גשמית שהוא רוצח, או למות על ידי גוי מבחינה רוחנית שהגוף נשאר אבל הנפש נרצחת? מה נראה לך יותר חמור?
שתיים לא בסדר.
בוודאי. אני עכשיו שואל ברע במיעוטו. אתה יכול להתייעץ עם איתן. בינתיים אני אברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בידך. אמן. אשר לחיות. גוי.
על מספר שתיים.
למה אבל? נניח שהוא נשאר בחיים. אבל הוא התחתן עם גויה והביא ילדים גויים. נחרט הזרע שלו?
אם אתה הורג אותו, הוא עומד במקום, אם אתה הורג את הנפש, הוא
אולי לדור. ואם הוא נהרג על ידי גויים, אז בכלל הוא הרוג מלכות.
זכה.
אז בכלל.
לא רוצה, אבל זכה.
כולם מתים בסוף. אם כבר, עם איזה שיגור לאכל טוב. לא? ציון, איפה היית? ציון.
אני העובד של שי, הרב. חברים שלי נישואים
בו. וואי, וואי, וואי.
ואני רואה את החיים שלהם. אין להם חגים, אין להם כלום.
נישואים לגויות. כלום. לא חג.
התקנות ממש.
וואי, 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 שם יציל אותם.
פה בארץ? חשבתי שאין דברים כאלה.
הנה הוא
מלא. יש, מה זה, מלא.
התבוללות. חברים שלו, נישואים לגויות.
וגם מי
שלא נסו לגוי, לכן, יעקב מיד מבין, נכון שיש לי עוד נכדים מכל הילדים שלי, אבל הם גדלו בחממה רוחנית. מנשה ואפרים מציינים את אותם אלו שמול כל התרבות הגויית, מול כל העבירות שבעולם, הם מחזיקים מעמד, הם רציניים. הם גדלים כשומרי תורה ומצוות. הפסוק ששלמה המלך אומר, תפארת זקנים שיבה, ועטרת זקנים בני בנים. מה זה עטרת? מה זה עטרה? כתר. מה הכתר של האדם שבני בניו תלמידי חכמים? זקן זקנה חוכמה. למה לא בניו? בניו זה עדיין לא מראה שההשפעה שלך באמת מצליחה.
למה לא הוא?
בוא נראה שאתה שומר תורה ומצוות באדיקות, חינכת ילדים בצורה מצוינת שהעבירה את זה הלאה, הוא מתקיים בך מה שהגמרא אומרת על הפסוק, ואני זאת בריתי אותם אמר, השם רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך לא משהו מפיך, אחד, מפי זרעך, שתיים, מפי זרע זרעך, שלוש, אומרת הגמרא, מכאן למדנו כל מי שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, שוב, אין התורה פוסקת מזרעו לעולם. יש לך דבר יותר מתוק מזה? מה העטרה שמעטרים את האדם בגן עדן? בוא תראה, נכדך לומד תורה. נכדך תלמיד חכם. נכדך בחור ישיבה. זו מתנה. יעקב מבין שבגלות נוראה שעם ישראל יוצאים, הם חייבים כוח של מנשה ואפרים כדי להתמודד. אתה לוקח בן אדם שגדל בקדושה וטהרה, שם אותו ברחוב שאין שם כל כך רוח של תורה, אין צניעות, אין יראת שמיים. הוא מתבלבל מיד. הוא ברגע יכול לפרוק כל עול. אבל אם היה אדם שגדל במקום מעורב, ככה היה, ככה הורים גידלו אותו. והוא התחסן. ולמרות הכל שמר על עצמו. אז יש לו עור קצת יותר קשיח להתמודד. וזה מנשה ואפרים מסמלים. ואם יאמר האדם, אז בסדר, אז הוא יהיה יותר דתי, פחות דתי. דעו לכם, לא באנו לעולם הזה כדי לתת פורקן ליצרים, לתאוות, לגוף, לאבד חיי נצח. כל מה שבאנו לפה, כמו שכותב הרמח"ל, האדם לא נברא, אלא להתענג אל השם וליהנות מזיו שכינתו. רק אי אפשר להגיע לשם בלי לעבור דרך העולם הזה, צריך להכווין את החיים שלנו כמו טיל מונחה לאמת האלוקית, להגיע למקום הנכון. מי שחושב שהגוף יגר, שיזכור סיפור. הסיפור הזה, אני מקווה שהוא לא היה, אבל כך מספרים. יש משפחה אחת שהבן שלהם, בן שנה, אכל ארוחת ערב עם כל הילדים. והאמא מביאה לילדים, והיא לא שמה לב שהוא נחנק בינתיים. כשהיא קלטה, אז זה היה מצב קשה מאוד כבר, והיא רצה מהר, ועד שאחד השכנים הזמין אמבולנס, וניסו לגרום לו שיפלוט את זה החוצה ולא הלך. פינו אותו לבית חולים, הוא נפח את נשמתו בדרך כבר כבן שנה. המשפחה יושבת שבעה, ופתאום מגיעה איזו אישה אחת בימי השבעה. ונכנסת לחדר של הבנות, איפה שהנשים יושבות, ושואלת את האמא של המשפחה, אני יכולה לשאול אותך שאלה? אמרה, כן. כמה שקל התינוק? איזה תינוק? הילד שקברתם. היא לא מבינה מה היא רוצה, מסתכלת עליה, אמרה, 12 קילו? פעם האחרונה שהם הלכו לטיפת חלב, זה היה המשקל. 12 קילו. אני מבינה, בן שנה, קצת יותר, שנה וקצת. תגידי, כמה ילדים יש לך? זה בן יחיד? היא מסתכלת, כבר לא רוצה לענות, אז אחת מהבנות, היא בסמינר, אמרה לה, לא, אנחנו 12 אחים באחיות. כן? ותגידי, כמה כל הילדים שוקלים ביחד? טוב, זה השלב שאוריאל כבר משתגע. אז הבת סמינר לוקחת את דף, עושה 512 קילו. אז אמרה לנו, אז מה הבעיה? 512, פחות 12 קילו של ילד שנהרג, יש לכם עוד 500 קילו, מה הבעיה? למה כל כך אתם פחות? המבטים שלכם מסבירים שאותה אישה כנראה... השתגע. למה ילד זה קילו? ילד זה משקל? ילד זה נשמה? ילד זה נצח? ואולי, אולי, אולי, אם היה מותר לנו, אז היינו מסתכלים שאולי קצת האישה הזאת צודקת. אולי כל אותם הורים שמחנכים שהגוף העיקר, אז הם מתנהגים בדיוק כמו אותה גברת. שהם מנציחים את הגוף ולא את הנפש. שלא אכפת להם שהילדים יתחנכו בכל מיני מוסדות, שלא עושים כלום לנפש מבחינה רוחנית. אבל לגוף, הם נותנים את הבסט. איזה בגדים, ואיזה אוכל, ואיזה פיתוח גוף, ואם זו אישה, אז איזה דברים שיקשטו את הגוף, ואתה שואל, אבל מה עם הנפש שבוכה? נפש עזוב. איש איש באמונתו יחיה. אין פסוק כזה.
צדיק.
צדיק באמונתו.
אבל מה זה משנה? יקר, אני יכולה לתת לגוף? אז היא לא כזאת טועה אותה אישה. תלוי מול מי אתה מדבר. אנחנו שמבינים שהנפש זה העיקר, אנחנו צריכים לדעת שמי שלא מחנך את הבנים ואת הבנות שלו בדרך של אמת, בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים, בכבוד לזולת, בנתינה מעצמי לסביבה. זה בומרנג, זה חוזר אליו. בתור יהודי שלומד גמרא, אתה חי באטמוספירה אחרת. אתה חושב אחרת. אתה חי אחרת. יעקב מבין שהוא חייב, ירצה או לא ירצה. הוא חייב שכלל ישראל הלכו עם מנשה ואפרים. הם נמצאים במצרים ולומדים תורה. לא סתם אמרו רבותינו שמוח של גמרא זה מוח אחר. היה באחד העיירות, אמרו לך, אבל תזכור את הסיפור הזה, זה סעודה שלישית הסיפור הזה. אתה תזכור אותו? אתה מרוכז? באחת העיירות, בספרד, ניגש הכומר פעם אחת לרב. הוא היה הרבה מגיע אליו. נובל בדלת הרב קם, אמר לו, הפרעתי לך ללמוד, אמר, תמיד אתה מפריע לי. הרב אמר לו, תמיד אתה מפריע לי. מה עכשיו? אמר לו, תראה, כמה פעמים לימדת אותי כל כך הרבה דברים, ואני מתפעל מהחוכמה שלך. וכל פעם אתה יושב לומד, אמר לי. מה אתה לומד? אמר לו, גברה, אתה לומד בבלי. כל החוכמות שבעולם פה. אבל כל פעם אתה אומר לי את זה, תלמד אותי גמרה גם. אמר לו, אי אפשר. אבל למה? איך לימדת אותי סיפורים מהתנך על פי התורה, לא על פי הברית החדשה? ריבית לי מדרשים. אני לא מנגד אותך, אני שומע, אני רוצה, אני נהנה מזה. אמר לו, לא דומה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב ניתנה, אפשר לשמוע. תורה שבעל פה יש לך מוח של גוי, אתה לא תבין אותה. גמרא זה אחרת, זה לחשוב מחוץ לקופסה. צריך עזר אלוקי בשביל זה. לחשוב על כל האופציות. אמר אף על פה, תנסה אותי, תעשה לי בדיקה. כשאתם רואים עכשיו ילד רוצה להיכנס לישיבה, עושים לו מבחן, תעשה לי מבחן. אמר לו, נו טוב, רק אתה מתעקש. הרי מסתכל על הבית, בסדר, הוא רואה עכשיו. דוגמה. אמר לו, אתה רואה את הערובה? נכנסת עד הבית? אמר לו, כן. שאלה. שני אנשים עלו לגג, נפלו דרך הערובה. אחד יצא מלוכלך, אחד נקי. מי הולך להתרחץ? אמר לו, פשוט, זה גמרא זה. המלוכלך הולך להתרחץ. אמר לו, לא, אתה רואה שאתה לא יכול להבין גמרא? אמר לו, למה? אמר לו, המלוכלך רואה את הנקי, אז הוא חושב שהוא גם נקי. אז הוא לא הולך להתרחץ. הנקי, הוא רואה את המלוכלך, הוא מבין שגם הוא מלוכלך, הוא רץ מהר להתרחץ. אז מי הולך? הנקי הולך. ובאמת איזה קלבסה אני, איך לא קלטתי, תעשה לי עוד מבדק, נו. אמר לו, טוב. שני אנשים על הגג נופלים דרך הערובה. יוצאים, אחד יוצא מלוכלך, אחד יוצא נקי. מי הולך להתרחץ? אמר פשוט, הנקי רץ להתרחץ, למה? הוא רואה את המלוכלך, הוא חושב שגם הוא מלוכלך, הוא הולך להתרחץ, אמר לו, לא! אמר לו, אז מה? אמר לו, יש שם המראה על הקיר. אז הנקי רואה שהוא נקי, הוא לא הולך להתרחץ, המלוכלך, הוא רואה במראה שהוא מלוכלך, הולך להתרחץ, לא אמרת לי שיש מראה, אמר לו, גמרא, אתה צריך לחשוב על כל האופציות, מה אני צריך להגיד לך? לא חשבתי על זה, אתה עוד פעם תנסה אותי. אמר לו, טוב. שני אנשים על הגג נופלים בתוך הערובה, אחד יוצא מלוכלך, אחד יוצא נקי. מי הולך להתרחץ? אמר לו, זה פשוט. אם יש ראי, אז המלוכלך הולך להתרחץ. אם אין ראי, הנקי רץ להתרחץ, כי הוא חושב שהוא מלוכלך, כי הוא רואה מלוכלך, והמלוכלך לא, כי הוא רואה את הנקי, הוא חושב שהוא נקי. אמר לו, לא. אמר לו, אז מה? אמר לו, איך שניים נופלים מהערובה, אחד יוצא מלוכלך, אחד יוצא נקי. לא יכול להיות בחיים. שניים יוצאים מלוכלכים. הכומר הבין שזה לא ילך. אז הוא אומר לו, הרב, אמר לו, זה לא יעזור. תבין, כל היהדות מקופלת בתוך הגמרא. אני החלטתי להמשיך איתך ככה עוד עשרות דוגמאות, וזה לא יעזור לך. כמה מסכנים אותם ילדים שגדלים לתוך ישראליות ולא יהדות, והם לא פותחים גמרא, לא בבלי ולא ירושלמי. הם מעולם לא פותחים ספרים, שכשפותחים את הספרים האלה, אתה פתאום עומד משתאה, איזה חוכמה. לא מזמן התבטא אחד מגדולי ישראל, בחדר סגור, הוא אומר, כל תלמיד חכם חייב ללמוד שער הגלגולים, ולדעתי הוא אמר, כל יהודי חייב לדעת שער הגלגולים. איך אתה יכול לחיות בלי זה? איך אתה יכול לחיות בלי ספר שמגלה לך את כל המסתורים של הנפש שלך? לדעת מאיפה אתה נגזרת, מה עניינך, מה באת לתקן, איזה גלגולים, איזה תיקונים, הכל בפנים. עכשיו תגיד שזה משהו שעתיד להתגלות, לא, זה כבר גלוי ועומד והספריות מלאות מזה. אבל איך אמר משה קודם השיעור? יש את כל הספרים, אבל יצר הרע שלח איזה פלאפון אחד כזה, נתנאל אמר שזה מאבד לנו את הזמן? אמת, זה מאבד לנו את החיים. תיתנו את הצ'אנס לילדים שלכם, לנכדים שלכם, שישבו ילמדו גמרא, שבו ילמדו תורה, ידעו מה זה זוהר הקדוש, תיגוע בתורתו של רבי שמעון ברוך חי, זה נקרא עץ החיים. זה לא עץ הדעת טוב ורע, מותר, אסור, כשר, פסול, לא, לא, עץ החיים. לראות את אלוקים ממש לומדים את התורה, אור של אלוקות. אבל אם המושגים של הילד, זה שטויות של העולם הזה. תוכנית ריאליטי כזו או אחרת, כל מיני משחקים בנטפליקס. לא רוצה להגיד לך מה זה. שמות של שדים. שומע ילדים מדברים ואתה לא מאמין. בוא לפה רגע. מה זה הפליט הזה שאמרת? זה נגד ג'וקים או נגד נטושים? לא, נטפליקס, מה? מה, אתה לא משחק? לא. מצטער. איזה הנאה עוד יש לך בחיים? כלומר, זה הנאה. שבת שחק עד השעות הקטנות של הלילה. נעביר את החיים, לראות סרטים, לצאת לאצטדיונים, לנסוע לחוץ לארץ. הגיע אליי יהודי, אומר לי, אם הרב שומע שנפתחה הרשמה, תיסע לירח, תרשום אותי בבקשה. אמרתי לו, מה קרה? עד כדי ככה מצב בבית קשה? אפשר לחיות? אבל לא, הילדים אומרים, תקשיב, כל מקום היינו, ארצות הברית כבר לקחת אותנו, אירופה היינו, למזרח לקחת אותנו. די, כבר אין טעם בחיים. כדור הארץ היינו. אומר, זה אתה מכיר, תיסע לירח, תגידי לך מזרח. עצוב לשמוע את זה. סף הגירוי הולך ועולה ועולה ועולה, כבר אין להם טעם בחיים. יש אדם שנהנה משחור לבן, שחור לבן, לא טלוויזיה חס ושלום. כמה שורות חוכמה אלוקית שיש בפנים. אומר יעקב, אשרי אותו אדם שחי בגלות, כמו במצרים פה, שמצרים אליה כל חמודי תבל. ובתוך מצרים מזדקות שתי דמויות הוד, מנשה ואפרים, שמה רוצות את אלוקים? שרצים לכבד סבא זקן. הברכה שלי, אומר יעקב, לכלל ישראל, הלוואי והבנים שלכם יהיו כמו מנשה ואפרים. זו הברכה בידיעה. לכן מכל השבטים, היחידים שהבנים שלהם קיבלו מקום בארץ, ונהפכו להיות שני שבטים בעצמם, מהבנים של ראובן, נכון? לא? של יוסף, מי? מנשה ואפרים. מה עם השבל? בנו של בנימין למשל. לא זכר. טוב. מה עם הבנים של יששכר? יוב, שמרון.
אנחנו גוני.
אפילו הוא לא. אז מה כן? רק הבנים של יוסף. רק מי שמסוגל לעמוד כנגד כל הפיתויים ולרצות אותו. את זה הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב, ומבקש ממנו לברך אותנו. אז יש את הברכה, ויש את ההשתדלות. ההשתדלות היא שלנו. מרדכי, יש לנו חובה קדושה לחנך את הילדים, את הבנים והבנות הגדולים שלו התחתנו. לזה שהם ישלחו את הילדים שלהם למוסדות תורה. לא לוותר על זה. גם אם זה אומר שאני בתורה צריך לוותר על הרבה דברים שאני אוהג בהם והם לא לרוח בית הספר. למה אוריאל? כי אין מחיר לזה שאדם יהיה לו בן תלמיד חכם. אין מחיר לזה שאדם יזכה שביתו תחיה לצד תלמיד חכם. יכול להיות לצד האדם הכי מפורסם בטבל. לא משנה אם הוא שחקן כדורגל, פוליטיקאי מוצלח, או טייס אסטרונאוט לחלל, שם על הירח של החבר שלנו. זה לא הערובה שהיא תהנה לצד בעלה. הערובה שהיא תהנה לצד בעלה זה שיש עוד הרגישות והעדינות האמיתית לתת לו חיים טובים. התורה מתאמנת את זה. צריך ערובה לזה שהילדים הללו ידלו לתורה והם יהיו מורי ההוראות של הדור הבא, המוהלים, השוחטים. אם באמת אנחנו נשלח את כל הצדיקים האלה שלומדים בתלמודי תורה וישיבות, כולם לעזוב את התלמודי תורה. להיכנס למעגל העבודה, למעגל הלימודים, אין לי ללמוד עכשיו, זה המצב. תבדוק עוד 20 שנה מי יכול למול את הילדים. מי יודע לעשות מילה בפריאה? בספר דרך פיקודיך הוא כותב שהוא זכה להיות מוהל מומחה, והוא אומר, אני אומר לך שמי שעושה פרעה לכיוון מסוים, פוגע בנים דם שיש שם שהוא מדמם ולא נגמר, הוא מסכן את הילד עד כדי מוות. ולכן אני מזהיר וכותב את זה, והוא כותב את הצורה שצריך לעשות את הפריאה, ומי שלא עושה אותה ככה, זה פינוי לבית חולים. ואל תשאל למה. אנחנו יודעים לשחוט, יודעים לנקר בשר, יודעים לעשות בדיקת פנים, בדיקת חוץ לאיברים פנימיים. הם לא ישבו תלמידי חכמים וילמדו איך להורות הוראות בתורה הקדושה, איך נכתוב מזוזות, שכל עם ישראל ברוך השם יש לו מזוזות בפתח. מישהו אמור לעשות את זה. לעבוד כולם יכולים. ללמוד תורה לא כולם יכולים. אז תזכה אותם, שהבנים שלך יזכו, שהנכדים שלך יזכו. תוליך אותם בדרך של אמת. מה העיקר, מה תפל? ותדע שכמה שאתה תהיה פטריות נגד. זה מתנפץ בחיים ברגע אחד. כמו שניסן אמר, מה אמרת? שפתאום החבר מביא הביתה גויה. ההורים רוצים למות. וזה פיללנו. אבל זה מה שגידלתם, ליברליות. מה אתם רוצים?
זה תל אביב, זה מה שקורה
בתל אביב. ואז מה קורה? כל הילדים שנולדים מאותה גויה שהפכה להיות קלה בעל כורחם? מה הם?
גויים.
גויים.
ברית מילה הם עושים להם?
אין מה לעשות ברית מילה, הם גויים.
לא משנה, עושים לכל ילד היום.
הם גויים.
זה לא משנה את ה...
אבל לא
ברית
כמו שצריך.
לא, עושים לכל אחד ברית, אבל זה לא... גם המוסלמים עושים.
אבל הוא עושה לו בית חולים.
עושים את זה לא
לפי
הלכה, לא
פי...
זה ניתוח.
הברית שמה לא תעלם לתוריד. בנפשנו הדבר. לקחת את הצבא של יעקב. בתור הורה, הגעת לגיל שאתה חייב להשאיר מורשת. תחנכו את הילדים לתורה צרופה. תורה שמלמדת לכבד כל יהודי, לאהוב כל יהודי, לתת למען כל יהודי, גם כשהוא שונט בך. תורה שאתה יודע כל הלכה והלכה מה צריך לעשות. אם לא יהיה משביל מד, מחר מחרותיים אנחנו לא יודעים באמת מה אלוקים רוצים איתם. תארת המשפחה, ודאי. אם לא נלמד, לא נדע. אדם יחיה בתוך הבית, והוא לא יודע שאשתו אסורה עליו, הוא מותרת וכן הלאה. אז מי שזכה מן ההפקר, כמו שזכה מההפקר, פתאום הבן שלו תמיד חכם לא יודע איך זה. תמיד הוא מתלונן, אני מביא לו כסף, אבל תגיד תודה, תגיד הזכות שלך. יופי, רציתי לראות שאתה ערני, ככה המון זמן עד שהגבת. אבל הוא אברך, נכון? זכית, ברוך
השם. להיפך, אני כל מה מדבר משבחו.
חסר לך שלא.
אתמול דיברו...
רוצה להסתבך עם אוריאל?
דיברו שלזה, אז אמרת, הבן שלי גרם לכל הסטילים שהתפללו.
בבקשה. אז יש כאלה, זה מגיע להם בעל כורחם. ככה, פתאום קרה לו. אבל יש כאלה שמחנכים בזה, נלחמים. מוסרים נפש שהילדים יצאו תלמידי חכמים, כזה ראה וקדש. זו הברכה שבירך יעקב את מנשה ואת אפרים, וזו הברכה גם לנו, כל אחד להשתדל מכל הלב, לעשות כל שביכולתו, לרשום את הבנים שלו לתלמוד התורה, למקומות של תורה, וישפיע גם כן בסביבתו, שכולם ירשמו למקום שיש בו הכי הרבה קרבת אלוקים. להמשיך את המורשת של עם ישראל ולזכור, החמאס לא נלחם בגוף היהודי, הוא נלחם ברוח היהודית. לכן הוא רצה לחלל אותנו, לא רק להרוג אותנו. אבל עם ישראל חזק, עם ישראל חי. את עם ישראל אי אפשר למחוק, לא בנשק, לא בחנית ולא בחרב ולא בטילים. זה מלחמה של רוחניות. כשאתם ממשיכים את הדרך, אתם גורמים לאמת האלוקית להמשיך בכל הכוח. יהי רצון שנזכה ללכת בדרך האמיתית. לחנך את זרענו בדרך של קדושה, של תורה ויראת שמיים, אהבת השם ואהבת ישראל, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדרכו.